נאמר זה להם, איפה להתחיל? זה... הייתי מציג את זה כשאלה, מה הצעד הבא שאנחנו יכולים לעשות לקראת בניין בית המקדש? השלישי. נגיד שנציג אולי שלוש. שתי אפשרויות וכביכול בשביל המתודה ואחר כך את האפשרות שאני מנסה להציע. אפשרות אחת, אם מישהו אולי מאוד רוצה כבר ליישם את זה, נגיד שהרב ישראל אריאל הוא קצת בכיוון הזה, זה שכאילו לעשות מה שאנחנו יכולים, להכין את הכלים, להכין את הזה, מבחינתו, אם טראמפ מודיע שזה בסדר, ערב הסעודית לא מתנגדת, אירופה מוכנה לעבור בשתיקה, אז הוא כבר ניגש, יש לו את כל הכלים מוכנים, המקומות גם, הכל בסדר, מקסימום יושב בית דין ויחליטו כמה החלטות שזה, ואפשר כבר בפסח הקרוב.
בלי קשר למוכנותם, כאילו.
כבר בפסח הקרוב אפשר להקריב קורבן פסח. יש להעיר שזה מה שהרב קל ישר, הציע את האפשרות הזאת. שאל אמנם, אבל לפחות הוא נטה להגיד שיש לזה מקום, הוא חושב שאם זה, יהיה, אז אנחנו כבר זזנו. והלכנו למקום אחר. הוא ימין שזה יפעל. אז זה גישה אחת. עכשיו סיפרו לי שיש איזה יהודי מאוד מיוחד, פרח שלו פוליאצ'יק, שהוא, כשהמשטרה פתחה את הר הבית ליהודים, אחרי שהיה סגור שנתיים, בזמן האינתיפאדה השנייה, אז אמרו לו, תוך עד הבוקר אתה מביא לנו 12 חבר'ה שעולים. המשטרה רצתה, או של ימות המשיח, כן? המשטרה רצתה כדי לעשות פיילוט, שכאילו התחילו להתרגל שיש אנשים, אולי אפילו רצו שיביאו מגולחים, כמו שאני מערבב שני סיפורים, אבל כאילו, זו בהתחלה קצת, אחר כך עוד, ואז הוא אומר, תוך 12 שעות אתה צריך להגיד, לארגן 12 חבר'ה. אני לא יודע אם זה בגלל מספר השעות, זה מספר החבר'ה, או הפוך, אבל... אני צריך לארגן 12 חבר'ה תוך לילה אחד, וזה אנשים מקפידים, ברוך השם, אז הם צריכים להתארגן, לטבול וזה. זה לא היה פשוט, כאילו, להקפיד על אנשים כאילו בהתראה כזאת. עד הבוקר הוא הצליח. ואז הוא אחר כך הוא אמר שמזה לקח מוסר. שמה יהיה אם יגידו לו, תוך עד מחר הבוקר, יש אפשרות להקריב קורבנות, מה אתה עושה? רק תארגן את זה. הוא אומר, מה אני אגיד? תדחו למחרתיים. אז הוא עכשיו, לא יודע, התיישב, כתב על זה, כאילו, אומר שצריך כאילו להיות מוכנים. אולי פתאום תהיה הפתעה, כינוס הבא של האום, תתקבל החלטה מאוד חריפה נגד ישראל, למה לא בונים את בית המקדש, ואולי אפילו שוקלים סנקציות, הממשלה פה מחליטה שזהו. אז צריך תוך יומיים לארגן, הוא אומר, יש לנו תשובה, שוב, בכל עת יהיו בדרך הלבנים. זה גישה אחת. גישה שנייה.
הפעולה זה כאילו להכין את הדברים? זה היה, מה יצא?
כן, ושגם הדבר היחידי שמעכב, זה זה שלא נותנים. רק זה. כאילו, תעשה כל מה שאתה יכול, ואם אתה יכול, תעשה. אתה מבין? גישה אחת. הוא אומר, מה מוכן? הוא אומר, מה? על תפילין אתה מחכה שהעם יהיה מוכן, על שבת, אפשר, העם מוכן לשבת, לא. אז הוא אומר, גם פה, זה מצווה. אתה לא יכול, בסדר, מודה שזה אי אפשר. אם תוכל, תקיים. גישה שנייה, שזה אפשר להגיד חלק גדול, אולי כמעט כל שלומי אמוני ישראל, אומרים, כאילו, מה צריך, צריך לחכות, לא יודע, שאליהו יבוא, שהמשיח יבוא, שהנבואה תבוא. משהו אחר צריך לקרות, ואז נגיע, נדע שהגיע הזמן. מה עושים בשביל זה בינתיים? אז עושים כל דבר טוב שאפשר לעשות. לומדים תורה, בונים חסדים, בונים משפחות, כל התרייג וכל המידות הטובות, כל זה. ומה עם... ומי שיותר אולי בעניין בבית המדרש שלנו, אז גם ארץ ישראל, בניין הארץ, בניין עם ישראל, חיזוק המדינה, חיזוק הביטחון, חיזוק הרוח. כן. אבל אז בעצם יוצא שכאילו אין לנו שום אפשרות ליצור צעד ממשי לכיוון ההוא מעבר למה שתמיד היה נכון ותמיד יהיה נכון, כן. ברור ש... בית המקדש לא מנותק מכל הדברים הטובים של מידות טובות, של מצוות, של... כל הדברים האלה הם חלק מהכנה לבית המקדש. אבל זה כאילו דברים שהם נכונים, בוא נאמר, אפילו אם...
בית המקדש קיים.
אפילו אם לא היה מצווה כזאת, לא יודע. אפילו אם... כן, אפילו אם כבר היה קיים, אז זה נכון. אפילו אם יבטיחו לנו שבאלף שנה הבאות, הוא לא ייבן. גם כן צריך לעשות כל הדברים האלה. הם נכונים מצד עצמם. אם יש משהו בצד של ההכנה, אם אתה חושב שגם בפער הזה נופל שיש כאלה שכן יש להם את התשוקה, את הלהט, להגיע לאיזשהו מקום יותר קרוב, ואז הדרך המעשית, זה הדרך היחידה, וברוך השם שנעשה אצל האלה שהם בלב העניין, במעגלים הרחבים צריך תיקון, אבל בלב העניין, עושים שכן נעשים לפי מה שמבינים לפי ההלכה, וגם בדרכי שלום משתדלים. לא. אבל כאילו זה אולי יש פער בין שתי קצוות קצת, כן? דרך אחת שאומרת שזה בעצם רחוק מאוד מאוד, כאילו שייך לאיזשהו עולם אחר בעצם. מתי זה יהיה? אם נשאל מישהו, גם אם אתם מדרש סמוכים, אבל נגיד אתם מדרש בציבור החרדי, איך נדע? יגידו שיבוא אליהו. אז אני מחורת יביא איזה אחד שהוא ככה, קצת יש לו השראה, קצת, הנה הבאתי את אליהו, הוא אומר ש... מה הוא יגיד? כאילו, מה, זה אליהו? כאילו, אליהו יצטרך לעבור הרבה טסטים כדי לשכנע את הציבור שהוא אליהו, כן? איך רואים? אז עד שהוא לא בא, כי אם היה בא, אני לא יודע מה יוצאים לו, כן? אז מה הכוונה? אבל מה אומרים? כשזה יבוא, אז נדע. כלומר, אליהו צריך לבוא בזמן שכולנו נהיה כל כך משוכנעים, שאפילו לא יצטרך לשכנע, ואז יגיע הזמן. מה זה אומר? שזה מציאות באמת מעבר קצת למציאות שלנו. אולי מחריף, אני אגיד. זה לא סותר, אני מודה שהרבה אנשים שמאמינים בזה חושבים שזה יכול לבוא מחר בוקר. אבל איך הקשר בין המחר בוקר להיום זה כי יהיה נס, כי יהיה גילוי אלוקי. אבל לא משהו שאתה יכול לקשור בין איזה צעד שאנחנו עושים לבין זה. ויש מי שאומר, אז אני לא רוצה להרגיש את זה כל כך רחוק, רוצה לעשות צעדים פרקטיים. צעדים פרקטיים, כמו שאתה אמרת, מה? העם לא מוכן. אז מה שאני חשבתי, כיוון שהוא מצד אחד יותר כאילו במציאות, אבל מצד שני הוא באמת תהליך, זה לא משהו שיקרה תוך יומיים. ודווקא המילה זה שלום. קודם הזכרתי דרכי שלום. כשהם עושים את זה בדרכי שלום, המשטרה לפחות מנסה לעשות את זה בדרכי שלום, חלק מלכתחילה עושים בדרכי שלום. אבל מה שחשוב זה לא רק הדרכי שלום בתור נעלות טקטית, אלא השלום כ... מושג הרבה יותר רחב, גם במציאות וגם במבט פנימי. קודם כל, יש פעם אספתי עכשיו לא... הזכרתי, לא הספקתי לאסוף. איזה ארבע מקורות מהרב, שמשמע שבית המקדש יבנה בשלום, לא במלחמה. עכשיו שגם בעינייה שהוא מדבר על שחיפשו להכניס את הארון, מת קודשי הקודשים, מסכת שבת. אבל זה גם כפשוטו, שדוד אמרו לו שהוא לא יכול לעשות את זה, בית המקדש לא יכול לבנות, כיוון שהוא... דמים רבים שפכת ארצה. ושלמה, שלום יהיה בימיו, והוא יוכל לבנות. אבל יש עוד מקורות שככה משמע. וגם בדרך הסברה. כי זו ודאי יש הכרעה די ברורה של עם ישראל, כאילו. אולי יש עוד תנאים, אבל לפחות אף אחד לא סבור, או מעטים סבורים, שאנחנו נצא למלחמה, או אפילו לעימות חזיתי עם חלק גדול מהמדינות, בשביל זה. לפחות הממשלה, נגיד, הממשלה, אם תשאל אותה, למה את לא בונה את בית המקדש? לא יודע, לא יודע, אני אגיד, אין אפר פרה, נתניהו, למה אתה לא בונה? אין אפר פרה, מה? העם לא מוכן? יכול להיות. אבל יכול שיגיד, תשמע, אתה רוצה להסתבך בינלאומית? לא יודע מה תהיה התשובה, אבל יש לי, בתור פוליטיקאי, בתור מדינה, זו התשובה המרכזית, כן? אין אפשרות. אם יהיה, טוב, אנחנו צריך לראות, איך זה מסתדר, שאולי יתחילו לריב פה על זה, כן, אבל... כרגע יש לנו לפחות מריבה בינלאומית על זה. מעולם הערבי, מעולם הזה, לא רוצים. זאת אומרת שכדי להגיע לשם צריך להיות שלום. שלום בין ישראל לעמים. כאילו פרקטית, ריאלית, כדי שיהיה אפשר להגיע לשם, צריך שיהיה שלום. עד אז אפשר להגיד, זה כמעט לא יכולים. יכולים, אפשר לפתוח מלחמה נגד כל הזה, אבל... זה משמעות, זה סוג של... במושגים לאומיים יש דברים שאתה כאילו יכול. אתה יכול להקריב 5 מיליון, והמיליון האחרונים יעשו משהו. אז זה נקרא לא יכול, כן? גם אם לא מספרים כאלה, אני חושב. התפיסה היא שזה נקרא לא יכול. אז כדי שזה יהיה, צריך שיהיה שלום. עכשיו, יהיה שלום באמת, באמת זה שינוי. שינוי במציאות. זה לא דבר קטן. שיהיה... מה שהציעת הציור הקצת הזוי, חלומי, שבעצרת האום החליטו שצריך לנות בית המקדש, וישאלו את מדינת ישראל למה אתם מתעכבים. אז זה חלום, כן? אם זה יהיה, זאת אומרת שאנחנו חיים בעולם קצת אחר. נכון שבאמריקה פתאום זה נשמע לא כזה הזוי, נכון? אבל עדיין, בתוך אמריקה יש עוד כל מיני, יש הרבה מדינות. לא פשוט. היום הממשלה בתפיסה שלה היא חושבת שאפילו אם מישהו ממלמל, כבר אתה מתקרב להסתבכות בינלאומית, כן? ודאי שלא חושבים לדברים יותר מרחיקים. אז צריך שלום בכל העולם. עכשיו, יותר מזה, הפשטוס צריך שלום בישראל. כי באמת בית המקדש, אני חושב, זה המצווה היחידה שהיא מתקיימת באופן ציבורי. מה יש עוד? מה? ברכת החמה? לא יודע, כן. כשכל עם ישראל מקיים אותה דרך, לא, בדור שלנו, יש מצווה כזאת? יש אולי, מה יש? וזה גם, כמעט זה משהו מעשי. אני יודע שכל אחד בונה, בסדר. אולי אם נגיד שכמו שמקובל לנו בית המדרש, הריבונות זה חלק מהמצווה, אז צריך לקיים את זה באופן ציבורי, ונכן לא, שעל זה היה דיון גדול, האם זה נכון, הגיע הזמן, האם אפשרי, אם זה שווה, גם כשהריבונות היא... לא מחויבת לתורה וכן הלאה. אבל זה רק פרט אחד, להחזיק ממשלה. בית המקדש זה המון פרטים. זה איפה להקריב, זה איך להקריב, זה מה נחשב טהור, מה נחשב טמא. זה כמו שיגיד אותו אחד שהזכרתי מקודם, לא בשמיים, אני כבר יש לי חוברת עם כל מה שאתה. בסדר, אבל נגיד שיש מחלוקת. נגיד יהיה ויכוח על היחוס, זה נגיד זה כהן, זה כהן, כל אחד מהחוג שלו. אז יקריבו 10 תמידים. ואלה יקריבו פה כי זה מקום המזבח, ואלה יקריבו פה כי זה מקום המזבח. זה לא שטיבל, כאילו, זה לא... בכותל זה מה שקצת קשה לפעמים, שלא מתאספים 50,000 איש שפעלים ביחד, אלא מתפעלים כל אחד במניין אחר, אפילו בחג. בצד שני, זה מה שיפה, יש מקום לכולם, ויש הרבה מנהגים, וכל אחד כמנהג, או מה שמסתדר לפעמים. כן. אבל זה מצווה שמתקיימת באופן... באופן בסיסי, זה ככה היא בנויה, על ידי הציבור. ככה ישועות מלכו אמר, שצריך הסכמת כל ישראל, ואם נדייק בעניין של בית המקדש, כוונה בית דין מקובל על כל האומה. זה לכל שני התנאים, המעשיים. עכשיו, זה מתקרב לעם ראוי, כי ברור שכדי שיהיה לנו שלום עם כל העולם, צריך להיות במדרגה יותר גבוהה. כדי, ועוד יותר, כדי שיהיה לנו בית דין שכולם עומדים מאחוריו ומקבלים אותו, ודאי צריך להשתנות משהו, נכון? זה... עכשיו, גם אם זה יתקיים, זה קצת מעגל קסמים, כי איך זה יתקיים אם לא תהיה הסכמה, אבל יש סיכוי, נגיד, כמו שברצו בזמן המרי ורב של לחדש את השמיכה, לא בטוח שזה יעבור בקלות, כן? כמו שאז הוא לא יעבור בקלות. הרי בשביל להקים בית דין, צריך לחדש את השמיכה, לאסוף 70, אז זה לפחות שיש כאלה שהתנגדו לחדוש השמיכה. אם זה לא כמו הרמב״ם, שזה על ידינו, זה צריך לחכות לאליהו. וגם אם נחדש, אז מי אמר איך נבחר את ה-70? ואם יבחרו את ה-70, לא שאני מזדהה איתם, אני אומר בשם כל אחד, אז אני לא מקבל אותם, אז נשארנו בבעיה. כלומר, זו מדרגה גבוהה להגיע למקום כזה. מצד שני, זה לא נס. זה יכול להיות. זה לא בלתי אפשר. קודם כל, זה היה פעם. בית שני, בית ראשון. זה לא היה אחד ההופעות הניסיות, כן? באמת, אז חילוק את 10 ניסים נשוי בית המקדש. נעריך הישן מבריח בשר הקודש, לא אמר אדם זה, לא זוכר את כל הזה. למה לא כתוב שם, וישבה שם סנהדרין שכל עם ישראל מוכן להקשיב לה. זה נס הכי גדול. הם חשבו שזה טבעי. לא תמיד, כן, היו גם אז, כנראה, לפעמים מאבקים. אבל היה הרבה זמן, כן. חושב שזה אפשרי. למשל, להבדיל, אני רואה, זה קורה בעולם החילוני, יש בגץ, שהוא מכריע בהכרעות מאוד עקרוניות, והוא מקובל, ודוח משכין פה, משכין שם, בסך הכל. הוא לא, במיוחד הוא היה קצת פחות מתעסק במדיניות, הוא מתעסק בשאלות כלכליות מובהקות, דאגה לאנשים שנפגעים, המערכת, כל מיני דברים כאלה. כולם היו שמחים, סומכים ושמחים, גם כשזה שאלות עקרוניות, שנוהגות לנפשות. אפשר לייצר מצב כזה. אז זה לא בלתי אפשרי שזה יהיה. נדעתי, אם אין ברירה, תוך יום יעשו את זה, נכון?
אבל זה בשביל...
תגיד, אם יבוא איזה גוי, יגיד, אם אתם לא עושים פה 70 רבנים הכי חשובים, אל תעשו לי משחק. הכי חשובים, אני שורף את כל השעשים, לא יודע, בקיצור, הכל עומד על כף המאזניים. מה לא ימצאו 70? יריבו, בשעה האחרונה זה יהיה הכי קשה, בסוף יסגרו, אין שם אף כיפה סרוגה, לא יודע, אולי כן יהיה, יסתדרו, לא יודע, נכון?
זה אחדות בתוך העולם הדתי, יש עוד עולם...
לא, שגם הם יקשיבו להם, ברור.
אבל זה לא מעניין, לא שם, כאילו.
לא, אם הם יגידו, אנחנו לא יודע מה, אבל בסדר. מבחינתנו, אנחנו לא מתנגדים, זה גם נקרא לש... בעיניי, אם כל בית דין זה ככה, או גם מלך זה ככה, אם הוא מקובל על ציבור גדול, או ציבור ניכר, והשאר אומרים, לא, ניטרלים, אז אני חושב שהוא מקובל על כל הציבור. זה אגב בדרך הטבע. אני אגיד, אפילו תאורית יכול להיות לפני שכל העם חזר בתשובה. יש אפשרות כזו. עכשיו, אני לא אומר, זה לא בטוח שזה יקרה לפני שכל העם חזר בתשובה, כי כדי להגיע למצב הזה שתיארתי, צריך להיות במקום אחר. עכשיו, יש מי שיגיד, ויש מי שאומר, שזה לא תנאי מספיק. כמו שאמרתי, צריך התגלות נבואית. למה כתוב באיגרת של הרב? התגלות של רוח הקודש גלויה. אי אפשר בלי רוח קודש גלויה. אני יכול לפרש ש-70 אנשים יושבים ביחד בהסכמה של האומה, זה גוף העם. מסתומת יהיה להם רוח הקודש גלויה. רק מהשמחה, שמחה זה הכנה לרוח קודש, כן, רק מהשמחה שגם במצב כזה, כבר הלב, זה צדיקים הרי, זה לב יפתח לרוח הקודש. אבל מה יעולה מדברנו? שכאילו כדי להגיע לשם, זה אולי טענה שנושא לטעון, וזה כאילו מסכים הרב אריאל, אבל לא בצורה כמו שהוא מבטא את זה, בצורה מאוד מאוד מוחשית, רב ישראל כאילו. כדי להגיע לשם לא צריך לעבור לפאזה היסטורית אחרת, לאיזשהו שינוי טבע, שהאריה יפסיק לאכול את הכבשים, אלא שהכוחות שקיימים היום יעבדו בהרמוניה. זה לא דבר קטן, אבל מצד שני זה לא מציאות אחרת, ניסית, מעבר לכל מה שאתה היום מתאר, אלא זה כמו הכוחות של היום יעבדו אחרת. נגיד, נותן למשל, כמו אדם בא לאיזה יישוב, לא יישוב הזה, חס וחלילה, יישוב אחר. אם שככה הרב בא ליפו, אפילו לזיימן אומרים שזה היה ככה. יש שם איזה 5 חוגים, כל הזמן מסוכסכים. כל הזמן מציקים, כל האנרגיות המריבות. נגיד, בא דמות באמת, יודעת, לרודף שלום, אוהב שלום, גם אולי בעל כוח של פשרה ושל משפט, באמת לך ליישב לסכסוכים. אז כל האנרגיות שהלכו על הסכסוכים הולכים על שיתופי פעולה והשלמה הדדית וכו' וכו', העיר משתנית, אני לא אקל. פתאום מתחילים לצמוח מוסדות ומשפחות ושידוכים, כן? כי לפני כן כל אחד לא יכול להתחתן עם החוג של השני, ואתה לא יכול להתחתן עם האחות, וגם עם בדוד הזה לא כל כך מסתדר, כי יש בעיה עם הגנים, נכון? ומהחוג השני אתה לא יכול. אז עשו שלום, פתאום יש הרבה יותר שידוכים. מלדים גם משפחות, לפעמים שידוך מביא גם דברים משובחים, כי דווקא שבאים מקומות רחוקים יוצאים דברים נפלאים בדור הבא. קיצור. אז מצד אחד, לא הפכת את המטה לנחש ואת הנחש למטה, לא את המים לדם, את הדם למים. לא... זה הערינו נפלאות שלא הספקנו לדבר בפעם לפני ערבית. זה נפלא, אבל זה טבע. זה יכול, לא יכול להיות. זה יכול להיות. זה גם שתהיה הנהגה כזאת שיודעת לחבר, וגם שלאנשים תהיה תודעה כזאת. מה שחשוב, זה שלום, שיתופי פעולה. אני רוצה לנהל ויכוח, גם ויכוח אפשר לנהל בדרכי שלום. מאיפה שיכול, אני מבין שאני לא, לא פה לבד, כל הקולות האחרים משלימים אותי. אני אהבתי בתחום החול, אני מי שעוסק באיזשהו מחקר. אז הוא נגיד, הוא רוצה לכתוב איזה מאמר. אז הוא מסתכל, פעם זה היה בדואר, או בספריות, היום זה הרבה פעמים באינטרנט. הוא בודק מה כתבו על זה בכל העולם. ביפן, בסין, ברוסיה, באמריקה. ואז מתברר שההוא גילה משהו שקשור, והוא גילה משהו שקשור, וזה בדיוק מה שאני עכשיו מנסה לעשות איזשהו חיבור. רק עוד צעד אחד, ואפשר ללכת הלאה. אבל רגע, אני מאוניברסיטת אריאל, מה פתאום שאני אקשיב למה שאומרים באוניברסיטת רוסיה? מישהו סומך עליהם, מישהו מאמין להם, כאילו שילכו להם. אי אפשר לזה. זה לא התפיסה. התפיסה היא שיש פה הרבה אנשים חכמים בעולם, יכולים להשאיר אחד את השני, נכון? והמדע ככה מתפתח. לא יודע, דוגמאות, אבל אני משער שלא מעט דברים קורים. גם בזכות שיתופי פעולה כאלה. עכשיו הבסיס של התפיסה של המדע. גם שם לא הכל מושלם, יש פוליטיקות, אם מישהו ינסה לחקור איך אפשר לעזור לבן אדם שיש לו קושי לבנות משפחה, לבנות משפחה, אז יהיה לו קשה לקבל במה לפרסם את המאמר שלו, כן? אבל בסך הכל, התפיסה העקרונית, האידיאולוגית, זה ששיתופי פעולה זה טוב. זה דבר ככה, הכלכלה העולמית מתנהלת, כן? שאתה מוכן לקנות זה שמה, ואת החלק ההוא שמה, ואת החלק ההוא שמה, וככה בונים דברים, והכל... אז האפשרות של השלום, באמת בשורה מאוד גדולה. באמת כאילו בעם ישראל, זה כאילו להגיד, עם ישראל כבר עכשיו, יש לו כוחות עצומים ונפלאים. אלא הרבה מאוד מהכוחות הולכים לאיבוד, בגלל שיש אימותים, והרבה מהכוחות הולכים לאיבוד בגלל שאין שיתופי פעולה. לפעמים באמת אנשים לא רבים, אבל כל אחד בפינה שלו, לא חושב על השני, לא יודע על השני, לא רוצה אולי, תלוי. אבל יכול שיהיו הרבה דברים טובים קורים. עכשיו, שלום זה לא קל לעשות. כי אתה לא רוצה שיהיה מין, אני עכשיו נהיה חבר של אהוב, של אהוב, של אהוב, ואז אני מאבד את השיעות שלי, את העצמיות שלי, אם יש לי בית מדרש, את הבית מדרש שלי. כל אחד יש לו אמירה, יש לו קול. זה כאילו מין סוגיה מאוד רצינית, איך עושים חיבורים בין כוחות שונים, בין קולות שונים, אבל שכשיהיה חיבור הכל יהיה פאזל אחד גדול, קונצרט אחד שלם. עכשיו מצאתי חיזוק לכיוון הזה, מרב נחמן, ושמתי לב שהוא אומר את זה כמה פעמים, שכאילו הפער בין העולם שלנו לבין העולם השלם יותר, זה לפעמים כל ההבדל הוא זה אם הוא מסודר או לא. אגב, זה כמו המשל על הבת קיסר שאמרה לרבי יהושע בן חנניה, מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז שנברא העולם, אחרי שהוא גמר את המעשה הבריאה. זאת אומרת, מזווק זיווגים. זאת אומרת, זה גם אני אוכל לעשות. נוציא איזה 1,000 עבדים, 1,000 שפחות, אתה עם זה, אתה עם זה, הנה. מחורת כל אחד בא עם חבורה וזה, כאילו, כולם רבו אחד מהשני. אז זה לא הלך. כשאני אגיד לך, רבי יהושע בן חנניה היה שטחן טוב, נראה, אני משער שהוא לא ניסה להיכנס. לא. נושא הזה, כאמור הוא לא אחראי באופן ישיר על פור ורבו של העמים האחרים. אבל נגיד שהוא היה בא בתור שטחן והיה יודע לעשות את השידוך הנכון. אז את האלף המריבות הוא היה כדת וכדין מפריד אותם ומחבר אותם אחרת. ואז פתאום הכל היה נפלא. אז ההבדל בין נפלא ללא נפלא, זה ההבדל האם זה מחובר טוב. האם יש את החיבור הנכון. אז יש פה נמצא את זה בלילה שמעו כל החיות זה מה בן מלך ובן שפחה שהתחלפו של רב נחמן והם הגיעו ליער גם בן מלך, גם בן שפחה. בלילה שמעו כל החיות שכולם שואגים ואומים בקולות משונות. שכל החיות והעופות כולם נתנו בקולם. האריה היה שואג והלוי עומד בקול אחר. ועפות מצפצפים ומקשקשים בקולם. לכן כולם עומדים בקולות ובתחילה נזדעזעו מאוד. ולא יטו אוזנם אל הקול מחמת הפחד. זה יפחיד אותם מאוד. האמת שגם לפני כן הוא אומר, שמתרים פעם אחת תיאור של הפחד שהיה להם ביער. יש פחד באמת מאיזה חוכה. טוב, אז נהיה במשפטים האלה, אז אתם שומעים? לא ייתו אוזנם אלא קול מחמת הפחד. אחר כך ייתו אוזנם ושמעו שהוא קול נגינה וזמרה נפלאה ונוראה מאוד. וייתו אוזנם יותר ושמעו שהוא קול זמרה ונגינה נפלאה מאוד מאוד. שהוא תענוג נפלא ועצום מאוד לשמוע זאת, שכל התענוגים של העולם כולם כעין, ואינם נחשבים ובטלים לגמרי נגד התענוג הנפלא הזה של הנגינה הזאת. אז זה כמעט כתוב מפורש, אבל מבית מי שפתח לי את העיניים בזמנו זה הרב שטיינס שכתב פירושים על הסיפורים מעשיות, הוא אמר, הם אותו קולות שהיו נשמעים מפחידים, הם נהפכו למנגינה ערבה. כי בהתחלה הם היו נתפסים כעובדים בסתירה, שקוראים דיסהרמוניה, כן? כל קול אומר משהו אחר, כולם רבים אחד לשני, כל העולם הוא טוב. לשת חושך, ואילילה בוא תרמוז כל חייתו יער. ג'ונגל, בלילה. פתאום כל הקולות התחברו להם, וזה נשמע להם כמו פרק שירה, נשמע מנגינה ערבה מאוד. עד כדי שזה תענוג הכי נפלא. ובאמת המשל הוא גם מאוד יפה, גם כפשוטו שהקולות זה החיות, זה יכול להיות מה שהרמב"ם אמר, מה שכתוב וכך זה עם כפס, זה הכוונה לעמים, שיהיה שלום בין העמים. אז כל הקולות זה כל הרע שיש בעולם, כל הסתירות, אלמא דה פירודה. אבל פתאום נברר שהם כולם חלק מתמונה אחת שלמה, ואז זה נשמע מנגינה. אבל אני אומר, גם המשל של המנגינה עצמו הוא משל נפלא, כי אתה יכול לבוא לאיזשהו מקום, הרבה פעמים זה נגיד שיושבים איזו חבורה של חבר'ה שמנגנים. אז כל אחד בהתחלה עושה ניסוי כלים, שומע איזה חיצרות של חצוצרה, איזה פריטה על המתרים, איזה רעש קצת על הטוב כזה, נשמע רעש כזה. ואז מישהו כזה עושה איזה ככה, מתחילים. ואז פתאום כל הקולות האלה מצטרפים למנגינה אחת ביחד. זה דבר גם הקול של החצוצרה, אם תשמע רק קול בודד, זה, זה סתם רעש. אבל כשזה נעשה באיזשהו סדר, באיזשהו סולם, אז זה מנגינה נעימה. כלומר, הקולות הבודדים, זה אגב, מה קורה בזיוף, כן? זיוף זה פתאום קולות לא מתואמים, נפרדים אחד מהשני, ואז זה צורם לאוזניים. אבל כשהם מתחברים ביחד, כשהם מסתדרים ביחד, אז פתאום זה נהיה מנגינה ערבה. אז יש פה רעיון גדול, יש דבר גדול, דיבר הנביא, שכאילו יש, בעצם הפער בין העולם שלנו לפחות, אפשר לומר, כתוב ברמב"ם שאנחנו לא יודעים איך יהיו עד שיהיו. אבל אפשר לומר, הפער בין העולם שלנו לעולם העתידי, זה הפער בין עולם שכל הכוחות מסוכסכים, לבין עולם שהכל עובד ביחד בהרמוניה. עכשיו נכון, אני לא יכול, אף אחד מאיתנו לא יכול מחר בבוקר לעשות את זה. אבל אפשר להתקדם לשם. זה נושא שוודאי אפשר להתפתח בו. איך אתה מתנהל מול כל העם ישראל, מול כל החוגים, מול החברים גם, גם במעגלים קטנים. וזה ממש, הנה, עכשיו, זה לא שלום רק כדי למנוע מלחמה. זה מדרגה אחת. זה שלום כמדרגה חיובית של יצירת אחדות, של יצירת הרמוניה שלמה. ואפשר לומר, מצד אחד יש עוד דרך, אבל אפשר להגיד שלא הלכנו דרך. אנחנו חיים במדינת ישראל כבר 70 שנה. אפשר לספור גם את השנים שאחרי, למרות שם זה היה גם יותר מסובר. אנחנו נמצאים במציאות, למרות שיש מורכבויות ויש ויכוחים ויש זה, אבל שכבר כמה דורות, שלא היה בתוכנו מאבקים כמו שהיה בזמנו, בדורות של בית ראשון ובית שני. בית ראשון היו מלחמות בין ממלכות. בית שני גם היו מלחמות אחים, אפילו ממש בזמן שהרומאים עשו מצור.
כמה פעמים. דווקא אז כן אמין.
לך ולכן אולי לא זכינו שישאר. וודאי בזמן החורבן. והיום המצב יותר טוב. אי אפשר לזלזל בסיכונים שיש, כי יש כוחות שונים ויש משיכה חזקה לכל מיני כיוונים. בסך הכל יש איזה רצון מאוד גדול של כל הציבור היהודי הישראלי לשמור על זה. כאילו, אני איזה פה מישהו השתלח, פה מישהו אמר מילה, אבל אף אחד לא באמת רוצה, חורים, יאללה, נעלות על בריקדות, נתחיל. כאילו... ואגב, כל פעם יש משודע לגדי, עכשיו שנסעתי לפה, אז כביש ירושלים תל אביב היה חסום, העבירו את קדום לכביש 9, כי היה שם ההפגנה של הפלג. אבל אז למה המשטרה לא... הסיעה אלפי נהגים בכביש דדי ונתנה לכמה מאות, ככה דיווחו ברדיו. אולי היו כמה אלפים לדברי המפגינים, אבל היה דיווח שיש שם כמה מאות, אז למה לא הזיזו כמה מאות מהכביש? נראה לי כמשטרה לא רצתה להגיע לעימות קשה מזה. היא בטח כן השתדלה להזיז אותם, אני משער שהכביש אולי בינתיים נפתח, אבל היא רצתה, כאילו, קצת לאפשר, ואחר כך זה, אז בסדר, אז אנשים יחכו קצת בפקק, קצת יגדפו אולי, ויהיה בסדר, יותר שווה משאחד יחטוף מכה פציעה, בסדר, מכות זה בסדר, שוטרים נותנים, כן, אבל... זה שיקול של שלום, המשטרה הזאת, הנוראית, כן, אבל זה שיקול של שלום. ויש הרבה. אגב, בעיניי אחד הדברים הגדולים שקרו בגוש קטיף, שקרה צעד מאוד מאוד קשה. ובכל אופן, שני הצדדים, ואני חושב שזה כולל גם את כפר דרום, כן, שאנחנו עם מעבר קצת יותר רציני, ודאי שאר היישובים, מאוד היה חשוב להם לשמור על השלום. בעיניי אולי זה יותר גדול מכל הסיפור. כי זה ניסיון גדול, זה לא... כמה עמים עמדו בניסיון כזה, ואיפה אנחנו היינו בדורות אחרים בניסיונות כאלה? ובכל אופן, היה מאוד רגע של אחריות. יש כאלה שם רואים גזרנו. האחד יצטלם שהוא התחבק עם המפקד של החיילים שזה אמרו, מה? הוא מתחבק עם ה... הוא חשב שהשלום חשוב. עכשיו לא מזמן סימו את אותו אחד, מי שיוצא עם סופרטים אחרי זה, שיצטלם עם אחד הרבנים הכי קיצוניים. הוא אמרו, מה? הוא מצטלם עם ה... אתה רואה? הוא גם מתחבק איתם, גם מתחבק איתם. סימן שהוא פשוט רוצה שלום. הוא רוצה שלום. ודבר גדול. עכשיו, אתה אומר, אם תגיד שהשלום הוא, איך אומרים, אחד הרווחים הנלווים, אבל ארץ ישראל זה הזה. אבל בשביל ארץ ישראל, תביא תותח וחס וחלילה, כן. אבל אם אתה אומר, לא, זה הסוגיה פה, זה הסיפור. בזכות זה אנחנו יורשים את הארץ. בזכות זה. אז זה לא דבר קטן מה שהתאמצו על זה. אני אומר, לא צריך להיות פריירים, כן? אתה יכול להביא מאבקים פוליטיים, יכולים להביא הפגנות, אפילו הפגנות קצת אלימות, המדינה יכולה להכין, לא להגזים. אתה רואה שבעניינים אחרים זה קורה. אבל אם רגע יש אחריות, שאתה מבין, אתה עושה הפגנה אלימה מתוך שאכפת לך מהמדינה. אתה יודע גם את הגבולות. יש מי שחשב שאפילו הפגנה אלימה זה יותר מדי. אבל זה בתוך המשחק. אבל כולם שומרים על גבולות שלא עוברים אותם. היה פעם, פעמיים שנפרצו, כן, הרגו את דיאן. לא שמעתם, דיאן היה אחד. ודווקא מהציבור החרדי, והרגו אותו החבר'ה שחשבו שהוא פוגע בהצהרת בלפור. לא שמעת על זה. זה לפני הרבה שנים. טוב, היה את רבין, היו כמה אירועים, היו כמה אירועים קשים, אבל דווקא הם מלמדים שהציבור מאוד מאוד לא רצה שדבר כזה יתרחב חס וחלילה, אלא ההפך. זאת מאמץ. שהחיים פה ימשיכו בשלום, שהוא מצד אחד לא להילחם, מצד שני לא לשתק. כן, כפיים כדי לא להילחם, תגיד אז כולם יסתמו את הפה, ואז לא יהיה שום סכנות. לא. כן לאפשר לכוחות להתבטא, כן לאפשר לקולות השונים להיות, ומצד שני שלא יגיעו לסכסוך. אז יש הרבה דברים טובים שקורים כבר עכשיו. עדיין צריך שזה מכוון סביב הלב של העניינים, סביב ה... אמונה, סביב ההליכה אל החלומות הגדולים שהתורה והנביאים לימדו אותנו. למרות שאין ספק שגם האמונה הזאת קיימת לא מעט בלבבות, והיא חלק, היא אחד הדבקים שמחזיקים פה. יש עוד סיפור של רבי נחמן פה, בהמשך הסיפור הזה, ובזה נסיים, שיש פה עוד כבר מאוחר בשעה. יש פה, לא, אפשר עוד כמה דקות, שהבן מלך, שהוא כבר התגלה שהוא יותר בן מלך, אז הוא קיבל איזה כלי של להבין דבר מתוך דבר. התחלה לו איזה כלי שיודע לעשות את המנגינה הזאת היפה כמו שהיה ביער, ואז הוא החליף אותו בכלי שאפשר להבין דבר מתוך דבר, אז עשו איתו כמה ניסיונות. ואחד הניסיונות היה איזה גן, שאף אחד לא העיז להיכנס לשם, ואחר כך היה איזה כיסא של מלך מאוד מאוד מיוחד, מאוד מפואר, ומזמן מסוים אי אפשר היה לגשת לכיסא הזה. מי שהיה מתקרב, האריה היה יכול לבלוע אותו. ומי שמכיר, זה מזכיר את הכיסא של שלמה שמתואר בתרגום על מגילת אסתר, מה שכתוב שם. אז הוא אומר, מה הוא עשה? איך הוא טיפל בזה? אז הוא ראה שהכיסא הזה עשוי מן העץ של הטבע, זה הטבע המגינה שהייתה לו, וראה שחסר שם איזה שושנה, רייזל. אם היה לה הכיסא זאת השושנה, היה לה הכוח שיש לה הטבע, זה יכול לנגן. מסתכל יותר וראה שזאת השושנה שחסר למעלה מן הכיסא, היא מונחת למטה בכיסא. וצריכים לקח אותה משם, להניחה למעלה, וזה יהיה לה הכיסא, הכוח של הטבע. ולהרים את השושנה מלמטה, למעלה. כי המלך שעשה את הכיסא, הוא עשה בחוכמה. והוא מבין שאת המיטה צריך קצת להזיז, ואת השולחן צריך קצת להזיז, וכן, העופות והחיות, ואריה, אריה והשור היו הפוכים נגיד, כל דבר זה שם במקומו, ואחרי שהוא ציווה היה לסדר את הכל קרוי, שם את השושנה למעלה, ואז פתאום נשמע שם, התחילו כולם לנגן ניגון נפלא מאוד, ואז הוא קיבל את המלוכה. אז שוב, מבחינת מר רב נחמן רמז, הרבה ממדים. אבל מה הפשט של הסיפור אומר? וגם בפשט יש משמעות של המשל, שהכל היה, רק לא במקום. שושנה, נגיד, פשט את כנסת ישראל. נמצאת, עם ישראל פה. כל דור שלו נגדה בית המקדש בימיו כאילו נחרב, למה? תחכה לזמן עתידי רחוק. כי בכל דור יש את הפוטנציאל לבנות בית המקדש. רק הוא לא מתממש. ויש אפילו נושא מאמרים שבכל דור יש מישהו שהוא בחינת משיח. נכון, זה ידוע, מדברים על זה, אבל זה גם נכון, יש משמעות מהגמרא. דבר רב שילה אמרו שילו שמו, דבר רב חנניה אמרו חנינה שמו, ושכחתי עוד אחד, דבר רבי ינאי אמרו ינון שמו, וחיים הקדוש אומר, ואני אומר חיים שמו. כלומר, בכל דור יש משיח, ורק השאלה שהתגלה. אז כאילו זה נמצא, עם ישראל נמצא, רק הוא דורכים עליו. אז העולם לא מנגן. תשים אותו במקום, מנגן. כאילו, הכוחות קיימים, רק צריך סדיר. עכשיו, זה רק? זה לא רק. כן, זה כמו הבדל בין לזרוק הרבה אותיות על הזה, ולסדר אותם לאיזה מאמר יפה. אבל מצד שני, זה להגיד, זה נמצא פה. זה בכוחות שתמונים וגנוזים בתוך העולם, כי גם את הכוחות הבודדים יש, ולכאורה גם את הכוח לסדר יש, שהוא בפוטנציאל. אבל אפשר ללכת ולהתפתח אליו. אז זה אמור גדול השלום. עכשיו, מה נגיד? לפעמים צריך טוב לחמות. גם נגד אויבים. גם נגד אחים, כשיש דברים לא ראויים, יש דברים, זה מה לעשות. בין בנייני הארץ, בנייני תורה. אז המשמע שלי, כשאין ברירה עושים, כמו שאמר בגין, מלחמת אין ברירה. כמו שמדינת ישראל דרך אגב עם הגויים, נכון? מאף פעם לא מחפשת הזדמנות לנהל איזה מלחמה. תשמע, יש הרבה כלי נשק. צריך לנסות אותם, נכון? מי שעכשיו עושים, שמעתי בדרך שם, עושים ניסוי גדול מאוד עם צבא ארצות הברית, ומדמים כאילו מצב שישראל תותקף מטילים בעת ובעונה אחת מהמון כיוונים. כאילו רואים שברמה מסוימת של עוצמה של מלחמה, צבא ארצות הברית נכנס גם כן לתוך ה... זה. אז הם... אז אפשר להגיד, שמע, על יבש זה נחמד, אבל בואו נתרגל את זה על רטוב. אפשר. זאת אומרת, יש אנשים, אחים שלנו מהשמאל, שטוענים שכל המלחמות זה רק בשביל זה, אבל אנחנו חולקים עליהם, לא נראה לנו ככה. באמת, חושבים פה 1,000 פעמים, 7 פעמים לפחות, לפני שהוציא למלחמה, כשאין ברירה. למה? אנחנו באמת לא רוצים מלחמה, רוצים שלום. לא שלום שטחי שנתבולל חס וחלילה, כן, נשמור על הייחודיות, אבל שיהיה יחסים הוגנים, אפשר אפילו לסחור, אם אפילו לעזור להם איפה שאפשר, לקבל מהם מה שיכול להועיל לנו, כן, שיתוף פעולה אפילו בין עמים, כל העם עם הזה שלנו. אין ברירה, מלחמה. אז זה נכון גם, עוד יותר נכון בפנים, אין ברירה, מלחמה. אבל המגמה צריכה להיות מגמה של שלום. אני חושב שזה גם מאוד כיוון של מור אבי, מישהו יודע שהוא צריך לגבי מחרדי וזה, וזה כנס רבנים גדול שיהיו שם כמה שיותר. איך אני יכול לשבת איתם, יש את זה ויש את זה, ואם זה לא מסכים בזה, אני לא מסכים בזה, אני לא מסכים בזה. אז אני קצת הסברתי עכשיו אולי את התפיסה. וזה דבר שאפשר לעשות בו הרבה. באמת, נזכה לסיום שלום טובה וברכה. כן.